גדול לכולם, היום יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת? פרשת? לך לך, נכון, נשאר, כן, לא שינו את זה. פרשת לך לך, ו' בחשוון, זאת אומרת שהערב מתחילים מה לומר? ברך עלינו, או ותן תלו מטר לברכה. כי משיב הרוח ומוריד הגשם, כבר אנחנו אומרים, מזה זמן, רב, יחסית, כן? אז היום מתחילים לבקש לגשם, עד היום הזכרנו. אז בואו ונתחיל, השיעור שלנו יהיה לזכות כל הזקוקים לכל עניין ודבר. אנחנו בפרק בשנה שעברה, זה מצחיק לומר את זה, אבל כן, פעם האחרונה שלנו שיעור במסילת ישרים, זה היה בשנה שעברה, והשנה זה השיעור הראשון במסילת ישרים, באותה סדרה שפתחנו בשנה שעברה, אנחנו נמשיך מהמקום שבו הפסקנו בשנה שעברה. בשנה שעברה דיברנו על הזהירות ודרכי קניית הזהירות. אז הוא יקשיב עכשיו וישלים. ולכן, מה פירוש המילה זהירות? זאת אומרת, באופן טבעי, אדם, מסיעת ישרים ולשבת, בבקשה. אדם, בדרך כלל, באופן טבעי, נוטה להיות זהיר, כי אף אדם לא רוצה להינזק, לא בפן הפיזי ולא בפן הממוני, וגם לא בפן הנפשי, באופן טבעי, כן? אדם נורמלי. בטבעיות שלו נזהר מכל מיני דברים שיגרמו לו נזק אחר כך, אבל אנחנו רואים בכל זאת שזה לא פשוט. כי בפרק הזה, בפרק שלנו, פרק ה', אומר הרמח"ל דבר נוסף, בדרך של מה אנחנו נבאר מפסידי הזהירות והרחקה מהם. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, בוודאות ישנם דברים המביאים את האדם להפסיד את הזהירות שלו, כלומר, לאבד את הטבעיות שלו. לא. הוא מאבד את הטבעיות שלו להיזהר ממה שיגרום לו נזק, והוא גורם לעצמו נזק במודע. במודע. והוא יודע שהוא ינזק והוא ממשיך. באותו רגע אנחנו אומרים שמשהו לא תקין אצל האדם הזה, ולא משנה מי הוא יהיה, גדול כקטן. ברגע שאדם רואה סכנה פיזית, או הפסד של כסף, או נזק אחר שיגרם לו, והוא הולך על זה, זאת אומרת, משהו משובש, משהו איבד את הכיוון. כי אדם, בצורה טבעית, נורמלית, נזהר לא להיפגע, ולא משנה באיזה אופן. לכן, הרמח"ל אומר, שאם הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, וזה ראינו בפרק הקודם, ברא את התורה כתבלין ליצר הרע, כן? ככה הגמרא אומרת מפורש, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה, תבלין. כלומר, מי שבאמת לומד תורה, מתוך הבנת התורה שזה דבר השם, זה לא טקסט מקראי סתם, אלא זה ביטוי של דברי הקדוש ברוך הוא בכתב, כי הוא לא יכול לדבר איתנו בכל עת ובכל רגע, אז הוא שלח לך מכתב. אם כן, הדבר הזה אומר לנו שהתורה היא התרופה היחידה בעולם שבאמת תעזור למי שבאמת רוצה להיעזר. אדם לא חש בטוב, הלך אל הרופא, קיבל מרשם, קנה תרופות, בא הביתה והוריד אותם באסלה. מה זה הועיל שעשית את כל הסיבוב? כלומר, הרעיון המרכזי, כשאדם מחפש תרופה, ונותנים לו אותה והוא משתמש בה, הוא יבריא. שמניחים לפניו תרופה והוא לא משתמש בה, הוא יישאר חולה. החולי זה לא רק חולי גופני. יש ומוכר וידוע המושג חולי בכוחות הנפש. אדם יש לו קשיים נפשיים שהוא לא מטפל בהם, וכשהוא לא מטפל בהם הם מתחזקים ומתרחבים. הוא לא מדבר עליהם, הוא לא רוצה סיוע בהם, אז זה הולך וגדל. וממילא בסופו של דבר הוא יצטרך לא תרופה, אלא ניתוח. זה יותר כואב. אבל טבע האדם הרגיל, שאכפת לו מעצמו באמת, הוא נזהר שלא להיפגע בשום אופן. לכן התורה היא כתבלין, היא התרופה היחידה שמסייעת. ותראה לדעת שלימוד התורה ותלמוד התורה זה גם לימוד המוסר. צריכים להפנים, תורה בלא מוסר, אדם יכול להיות נבל ברשות התורה. אז הוא יהיה בסדר, אבל הוא נבל. התורה היא לא איזה חומר קריאה. אם מבינים שהתורה עניינה דבר השם שנשלח אליך ואליי ואל כל אחד מאיתנו באופן אישי, וזו התרופה היחידה המועילה, אם אנחנו נלך על פי דרכי המוסר של התורה, שבכתב ושבעל פה, אנחנו נהיה בריאים. אם לאו, אנחנו חולים, וכל אחד מכיר את המחלות שלו בתחום המוסרי. ואפשר לומר, בלי לפגוע באף אחד, לכולנו יש מחלות מוסריות. אנחנו עושים דברים לא מוסריים, על פי ההלכה ועל פי התורה, ואנחנו חיים עם זה לא רע. גם במזיד. לא רע. לפגוע במישהו אחרי הגב זה לא מוסרי, ואנחנו עושים את זה. ואנחנו חיים עם זה די טוב. זו רק דוגמה קטנה. ממילא, הרמח"ל אומר שצריך להבין מה גורם לנו באמת להגיע למצב הזה. איך זה קורה? בואו נקרא את דבריו בפי ונתחיל. אומר הרב, פרק ה' בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם. נא לעקוב בפנים כי אני עוצר ולשמור על קשר. אומר הרב, הנה מפסידי המידה הזו ומרחיקי הם שלושה. המידה הזו של לאבד את חוש הזהירות בכל התחומים, הם מבוססים על שלושה מישורים, כך אומר הרמח"ל. האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית, היינו, האדם מטריד את עצמו. מה פירוש מטריד את עצמו? דוגמה, מי קובע לאדם באיזו רמת חיים הוא יחיה?
הוא עצמו.
הוא עצמו. מי קובע לאדם מה הוא יאכל?
הוא עצמו.
אם אנחנו נתבונן, נראה שכל מה שקשור באדם, הוא קבע לעצמו. הוא רוצה כך והוא רוצה אחרת. מתוך כוח הקביעה הזו, שהוא רוצה כך או אחרת, עכשיו יש השלכות להחלטה. אם הוא רוצה לחיות ברמת חיים גבוהה, מה הוא יצטרך לעשות? לעבוד יומם ולילה, כדי להגיע למצב הזה. הוא יצטרך לרכוש לעצמו מעמד, הוא יצטרך לרכוש לעצמו מקום עבודה או להיות עצמאי, אבל את כל יומו ולילו הוא ישקיע במה? בעבודה, כדי להגיע לרמה שבה הוא רצה לחיות. וממילא יש לו פנאי למשהו אחר? לא. כלומר, הוא מגביל את עצמו ומטריד את עצמו באיזה צורה הוא יחיה. האם הוא יהיה רדוף או נרדף? אבל בכל מקרה הוא קבע את זה. הוא הכניס את עצמו להרגלים שבהם הוא משועבד למה? להחלטה. וככל שההחלטה שלו היא גבוהה יותר בתחום הפיזי, בתחום הכלכלי, הוא יהיה שקוע בזה, לא יהיה לו זמן אפילו, ואני אומר את זה בצורה אמיתית, אפילו לדבר עם אשתו. יכולים לעבור ימים וחודשים, הוא לא דיבר איתם. ואנחנו לא מדברים על דיבור, זה מה שלומך, מה אני צריך להביא מהחנות, זה לא דיבור. אלא לשבת ולדבר באמת. על הרבה דברים שיש בחיים. כלומר, לא רק על הצדדים הטכניים של להפעיל את המפעל שנקרא בית. יש אנשים בבית הזה. יש רגשות בבית הזה. יש חלומות בבית הזה. איפה זה? אין לו זמן. ואנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים שאומרים שמה? שמה? יש להם זמן או אין להם זמן? אין להם זמן כל הזמן, אין לו זמן. לא, אבל למה אין לו? כי הוא טרוד בהחלטות שהוא קיבל על עצמו על רמת החיים. והיום, בצערנו, אני לא יודע להשתמש במילה יותר או אחרת, היום רוב האנשים בעולם סובבים מהבוקר עד הערב, גם הבעל וגם האישה, סביב מה? הכסף. כי הם רוצים לחיות ברמת חיים מסוימת.
לא כולם.
כולם. טוב, חוץ מכמה. זה הסתיים, אבל כשאמרתי חוץ מכמה זה נגמר. לכן, אנחנו מדברים על הרוב, ורוב של הרוב, זהו, חוץ מכמה, הם רצים סביב הכסף, החובות שנכנסו אליהם. איך אדם נכנס לחוב? הוא רצה להגיע לרמת חיים מסוימת, הוא לא הצליח, לקח על מה, ועכשיו הוא בחוב. כן, הוא להחזיר. אבל הדבר הראשון שמרחיק את האדם מלטפל בעצמו, לגעת בנפש שלו, לגעת בצדדים המוסריים שלו, לטפל ברוח שבאדם, נזנח ומוזנח והוכנס לפינה חשוכה. כי מה שמוביל את האדם זה הטרדה העולמית. מה שהוא קיבל על עצמו, שהוא רוצה לעשות בעולם, כלפי עצמו, כלפי משפחתו וכו'. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אומר הרמח"ל, השני השחוק והלצון. שחוק ולצון כולנו מכירים. כשאנחנו רוצים לבטל דבר שהוא רציני, מה אנחנו אומרים? עזוב שטויות. זהו, גמרנו עליו. הוא גמור, הוא לא שווה כלום. בעיניי ודאי, ובעיני השומעים אולי. אבל אנחנו גורמים את זה לעצמנו. אנחנו מבטלים דברים חשובים, רציניים, שבאים אל חיינו בצחוק, בבדיחות, בליצנות, בציניות. אך כשאדם מבטל דבר כזה, הוא לא נזהר ממנו, כי בשבילו זה סתם, זה שום דבר. זו בדיחה באלמה. והדבר השלישי אומר הרב, החברה הרעה. ולזה אני חושב שלא צריך להסביר. בבקשה. הדבר השלישי, החברה הרעה, וכולנו מבינים היטב בלי לפרט את המשמעות של חברה רעה. נשאיר את זה לרמח"ל. אבל אם אנחנו ניקח את שלושת המישורים הללו, שלושת הקומות הללו, שהאדם מכניס את עצמו לתוך צינור של רמת חיים, של רצונות שקשורים בממון וממון וממון, שנכנסים לצינור, כולנו יודעים שלצינורות אין חלונות, כי אחרת השיטפון יוצא מהחלון. צינור הוא דבר סגור שיש לו כניסה ויציאה, וככל שמעניקים בצינור נעשה חשוך, כי ליד פתח הצינור עוד יש אור, והאור בקצה המנהרה לא נראה, והצינור ארוך, 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 ואדם יכול להשקיע את רוב חייו, 40, 50, 60 שנה בתוך הצינור, ולמרבה הפלא, ברוב המקרים, הוא יגלה להפתעתו שהוא נשאר בתוך הצינור. הוא לא הרוויח שום דבר. גם מה שהיה נדמה לו, כי האדם שיש לו 100 רוצה 200, אז הצינור קצת גדל, אבל הוא בתוך צינור כלוא, סגור, לא רואה לו ימינה ולא שמאלה. הוא הולך מהופנק בתוך החושך. וזה יכול להיות כל דבר שקשור ברצונו של האדם, ובזה הוא מגביל את עצמו אם הוא מתנתק מן המוסר, הוא מתנתק מן התורה. הוא חי בדמיון ובעבדות בלתי פוסקת לרצון שלו. הדבר הזה לא מאפשר זהירות. הדבר הזה מרחיק את הזהירות, כי אדם כל כך רוצה את הדבר שאליו הוא שואף, שדברים שהם מפריעים לו או מזיקים לו, הוא ינסה לעקוף אותם, או אפילו להינסק, אבל הוא ימשיך הלאה ולא יוותר. וזה כוח עצום, כוח ההתמדה, דבר נפלא. אבל כבר סיפרתי לכם על אותו רוצח, שלאחר שהוא רצח כמה עשרות בני אדם ותפסו אותו, אז בבית המשפט הוא ביקש רחמים מהשופט, ואמר לו, אדוני השופט, בוא נעשה הסכם, נכון, אני מודה, רצחתי כמה עשרות אנשים, אין בזה שום ספק, אני מודה, חבל על החקירות, בוא אומר, אפשר לסיים פה, אבל תבין, בוא נעשה עסקה. שחרר אותי, והשנה אני הורג רק חצי. כי כי להרוג אצלו זה דבר שאפשר לחיות איתו, לא בעיה. כדי להגיע למטרה שהוא רוצה. כמה וכמה אנשים אנחנו מכירים שדורכים על חבריהם, או על הקרובים להם, בעבודה, או אפילו בתוך משפחה, כדי להגיע להישג שהוא רוצה, מה אכפת לו? קורה לכם? קרה לכם?
כן.
ודאי. זה דבר נוראי, אבל למה זה? בגלל שאדם קבע לעצמו יעד, והתנתק מהקדוש ברוך הוא, מהמוסר ומן התורה, ולכן הכל מותר למען המטרה. וזה המשפט הידוע, המטרה מקדשת את האמצעים, הכל מותר. אומר הרמח"ל, זו טעות יסודית בסיסית שמכשילה והורסת את חיי האדם, ואם הוא לא יחדל מן הדרך הזו, הוא לא יהיה זהיר. מי שלא נזהר, אתם יודעים מה קורה לו, חווה תאונה כל פעם מחדש. אז יש תאונות עם מה שנקרא תאונות פחחות בלבד, כלומר בסדר, עושים צבע, קצת נזק, נגמר. יש תאונות שפוגעות בגוף, יש תאונות שפוגעות בנפש, והדברים קשורים זה בזה. כי אם אדם לא נזהר שלא יהיה לו מה שנקרא נזק פח, גם לא ייזהר שלא יהיה לו נזק גוף, כי הוא להוט אחר המטרה, הוא לא רואה את הסימנים בדרך של הסכנה המתקרבת, הוא מפסיד את הזהירות שלו. אם כן, אומר רמח"ל, בואו ונתעסק דבר אחר דבר. בואו נראה. נבין מה גורם לנו להפסיד את החלק הטבעי שיש בנו, שנקרא זהירות. איך אנחנו מפסידים אותו? אם נבין איך אנחנו מפסידים אותו, אולי אנחנו נשים שלט עצור ונפסיק להפסיד. אבל אם אומרים לך תפסיק, ואתה לא מבין למה, מה קורה, אתה ממשיך. זה כואב, לא נורא, לוקחים אקמול. חיים. ואתה לא מפסיק. בואו ונתחיל. שאל אותו אם הוא רוצה... שלום, מה שלומך? לכן, אומר הרמח"ל, אני קורא לפנים, הנה הטיפול והטרדה כבר דיברנו בהם למעלה. כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות, כלומר, עם אסירים, עם אזיקים, בזיקי המסע אשר עליהם, הוא כבול אל תרדות העולם, מים, חשמל, ארדון, הבגדים, אוכל וכולי 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 וכולי, והוא רוצה שיהיה לו רמה חיים מסוימת, שהיא גבוהה מעבר למה שיש לו, והוא לא מסתפק במה שיש לו, ואם כן, הוא הכניס את עצמו למהלך נוראי של מרדף אחר מה שאין לו, והוא שלא יפסיק, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה, אפילו זה מגיע למצב שהאדם לא בודק את מה שהוא עושה בפועל במרוץ אחר התרדה שהוא בחר. כלומר, אתם מבינים מה קורה פה? הוא גם לקח על עצמו תרדה של רמת חיים גבוהה, הוא שואף אליה, הוא משועבד לה, ומרוב השעבוד הוא לא שם לב לדברים מזיקים לתהליך, אפילו בתוך התהליך. כי הוא כל כך שקוע ביד, והוא חוטף מכה מפה ונזק פח משם, ועוד מכה משם, בוא טוב, ניקח הלוואה, נסגור את זה, ואז הוא סגר את זה, ואז הוא הוריד את זה, אז הוא לקח את זה, עכשיו הוא חייב לשני, והשלישי לרביעי, והוא רץ בין הגמחים. ובסוף הוא יצטרך להגיד לגמחים, טוב, שלמו אחד לשני. אחר כך מגיעים לפשיטות רגל, אחר כך מגיעים להוצאה לפועל, אחר כך אנשים מזרקים לרחוב. וכל יום איפה זה בא, הוא עובד, אשתו עובדת, הילדים עובדים. זה מרדף אחר קביעה, כך אני רוצה לחיות. רמת החיים שלי צריכה להיות כזו. מי קבע את זה? למה? איפה זה כתוב שזה מה שצריך להיות? כלומר, אתה, הרצון שלך, הכנס את עצמך לצרה. אז איפה יהיה לך זמן לחשוב על דברים אחרים? איפה יהיה לך זמן לחשוב על היחסים בינך לבין אשתך והילדים, בינך לבין הילדים, או הפוך הילדים אל ההורים? איפה? שום דבר לא מעניין אותך. כי אתה דבק ביעד. היד המעל ומעבר שלך, שלא היית צריך להיות שם, אלא אתה בחרת להיות שם. אז מה אתה מתפלא שאתה רץ אחרי הזנב, אתה לא מצליח לתפוס אותו אף פעם. ממילא ממשיך הרמח"ל ואומר, והחכמים עליהם השלום, בראותם זה אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. אין הכוונה שתהיה בטלן. תרים עסק, אבל ממעט בעסק. המסחר והכסף ברמת החיים צריכה להיות באופן הממוצע, המקובל, ולא לרצות מעל לדברים שלעולם לא יהיה לך, גם אם תעבוד 24 שעות ללא שינה וללא אוכל. דבר שהוא לא אפשרי. אבל אלו עובדות החיים. ואתה משעבד את כל כוחות הגוף והנפש והבית ומה לא, בשביל יעד שלא, מי יודע אם תגיע אליו בכלל. ואתה לא מפסיק להשקיע שם. מה עם שאר הדברים שקשורים אליך? ולכן הוא מאבד את הכל, הוא לא רואה כלום, נכון? הוא לא רואה שום דבר. כלום הוא לא רואה. וממילא, אומר הרמח"ל, מה זה ממעט בעצם כסיפור על החפץ חיים? אני לא זוכר במדויק. זה החפץ חיים? כן. הייתה לו חנות, חנות מקולת, שהוא פתח כדי להתפרנס, כי הוא היה יושב ולומד, ומי שמחר בחנות הייתה אשתו. ואותו החפץ חיים, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל כולו, עשה חישוב כמה הוא צריך ביום להרוויח כדי לחסות את החודש ולהתקיים. וזהו, שבקופה היה את הסכום הזה, מה הוא עשה? הוא סגר את החנות. זהו. הולכים עכשיו לישיבה. הוא עשה חשבון, זה רמת החיים שאני רוצה, זהו. אשתו, עכשיו תהיה בבית עם הילדים. זה מספיק לי ביום, זה ממלא את הצרכים שלי. אז אני סוגר את החנות והולך הביתה. אני הולך לענייניי. העניינים האמיתיים. הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. לצערנו היום, הווה ממעט בתורה והרבה בעסק. אנשים הפכו את היוצרות. הפכו את המציאות נגד עצמם. וכך באמת צריך להיות. האדם צריך לקחת את הדברים האמיתיים במרכז, והשאר הם שוליים. עניינם של הכסף והממון, ומה שלא יהיה המרדף אחר רמת החיים, מטרתה לאפשר לך להיות לומד תורה, ולהגות בתורה ולהיות עסוק בחיבור אל הקדוש ברוך הוא ולא הפוך.
מי אמר שחיבור
לקדוש ברוך הוא צריך לתורה? התורה הקדוש ברוך הוא אמר.
זה לא?
זה לא, טוב.
לא, אני קודם לא
בטוח. תראה, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא...
מה, אני מתכון כבר, מה זה חורה?
תקשיב.
בחיים האלה לא, בחיים
האלה... לא, רגע, לא, זאת התשובה הזאת. התשובה הזו היא לא מקובלת אצל כולם. היא נכונה.
לא,
היא נכונה.
בוא,
תקשיב. אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה? אז בואו. תראה, אם אני אומר... ואני יוצא מתוך נקודת הנחה שיש בורא לעולם, אז אני צריך להתייחס אליו. אוקיי? אם אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאין דבר כזה, וגם אם יש, אז ביני לבינו אין יחסים אותנטיים או יחסים קרובים, אלא טוב, בסדר, יצא לי, איך אומרים, היה לו פלטה, זה אני. אז זה כיוון אחר, השאלה איפה אתה נמצא. בוא אני אענה לזה ולזה. אדם שמאמין שהבורא ברא את העולם, כן? והוא ברא את העולם עם הנחיות איך העולם הזה צריך להתקיים, ואיך הוא צריך להתקיים נכון. נכון. וטובת האדם. אז בוודאי שאני צריך להתייחס להוראות. אם אני אומר שאני פלטה של הקדוש ברוך הוא, כן? בטעות אני פה, אז אני עושה מה שאני רוצה, והיחסים שלי איתו הם יחסים אקראיים בלבד, אז בסדר, אין לי תשובה בשבילך. אתה עושה מה שאתה רוצה, ובסוף הדרך תבין שטעית. בסדר. עד שלב שבו האדם עוזב את העולם, הוא יכול לעשות תשובה. אומר הרמח"ל, מתוך נקודת המוצא, שהיחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא הם אינטימיים, הם קרובים, כי אנחנו מאמינים שהוא ברא העולם ונתן הנחיות, מה שנקרא ספר הפעלה של המציאות, הנכונה. ומה שאתה אומר מזכיר לי פסוק אחר. השם עשה את האדם, איך הפסוק אומר? ישר. והם חישבו חשבונות רבים. התחילו להתעכם, זה ככה, זה ככה, והתעכמו. ואומר הפסוק, והלכו אחר ההבל, ויהבלו. הלכו אחר ההבל, יהיו אהבלים. כן, נו, מה לעשות? אז אומר לנו הרמח"ל, בואו לא נהיה אהבלים. סליחה על הביטוי. אבל ויהבלו. איבדתם את השכל. נכון, הטענה שלך היא טענה אמיתית מתאימה לדור הזה, לדורות שלנו, כי התבלבלנו לגמרי.
אני לא אומר שלא צריך להתקרב, אני אומר, עדיף לך, יש תימד גמרא, תימד תנ"ך, תימד תורה, זה לא מקרב אותך.
לא מקרב אותי?
לא מקרב, זה לא מקרב אותך.
במה? במה? במה?
כל אחד זה משהו אחר.
לא מקרב אותי במה? במה הוא לא מקרב אותי?
לא יודע, תעבוד איתו,
תעבוד
איתו.
רגע, במה זה לא מקדם אותי?
מה זה מקדם אותך
שאתה עומד?
מה זה מקדם אותך?
במה אתה מצפה שזה יקדם אותך?
זה לא קדם לי בגלל,
מצפה. במה אתה מצפה?
מה אתה רוצה שזה?
מי אמר שצריך לקדם אותך קודם כל? נקודת מוצא. שתיים, זה אמור לקדם אותך בקשר. בין בני זוג, אתה תלמד את זה בעזרת השם שזה יגיע, בעיתו ובזמנו, אם אתה לא תשקיע בקשר, הקשר יהיה טכני בלבד. ובגיל 50 או 60, כשהילדים כבר לא יהיו בבית, ואחרון הילדים כבר התחתן, אתה תקום בבוקר ותגיד, רגע, שלום, מי את? כן. אם לא משקיעים בקשר זוגי, הוא נובל. ושני בני הזוג נמצאים באותו מקום כשותפים לאיזה עסק, בביזנס, שנקרא משפחה. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם הוא כפי השקעתו. אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים על המימד שבו האדם מעמיד את הדברים, מה חשוב לו יותר ומה שולי בעיניו. והוא רץ אחר מה שהוא קובע. אבל אתה גורם את זה. אתה החלטת ולא אף אחד אחר.
רק הוא יכול לגרום, יכול לקבוע איך הוא רוצה.
האדם גורם וקובע לעצמו. אף אחד לא מכריח אותו לשום דבר. אז אפשר להיות כמו החפץ חיים אחרי שהוא קיבל את היומי שלו לסגור, ואפשר להיות כמו בעלי חברות אחרות שעובדים 24/7, גם בשבת. כי מה, זה 24 שעות בלי עבודה? איך אפשר? זה קצב, לא? זו החלטה שלך, אחרי מה אתה רץ. כן.
אבל אני חושב שהשאלה שלו היא, במקום פשוט להשקיע את הזמן ללימוד תורה, אני אשקיע את הזמן להתבודדות ולדבר עם השם.
לא, לא, ממש לא. זה מה שהתכוונת? שמעת מה שהוא ניסה להסביר אותך? שאני, כי אולי לא הבנתי. הוא טוען שמה שאתה שואל זה למה לי להשקיע בלימוד תורה, אני אתבודד עם השם ואני אדבר איתו.
זה הייתה...
אוקיי, 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 הבנתי. אז אני עניתי לך, אולי לא עניתי לך תשובה כי לא הבנתי נכון את השאלה, אז אני אענה לך גם על זה. אם ההתבודדות והדיבור עם הקדוש ברוך הוא היה באמת שורש ויסוד העבודה בעבודת השם, היינו מוצאים את זה בתרי"ג מצוות. זה דבר, כן, דבר שהגיע בדרך החסידות בתקופה שלפני כ-300 שנה. זה חדש. כלומר, ההתבודדות של האדם עם הקדוש ברוך הוא באה בלימוד. ההתבודדות, מה מטרת ההתבודדות? בוא, ככה. מטרת ההתבודדות היא לנתק אותך מהמרוץ בתוך הצינור ולעצור אותך ולתת לך להתבונן. אתה מבין? אבל זו מטרת ההתבודדות, זאת ההתבודדות. אם אתה מפרש את ההתבודדות בצורה אחרת, בסדר, זו זכותך. אבל זו ההתבודדות. לדבר עם הקדוש ברוך הוא לא צריך, כן? להיות באיזה מקום מסוים, אתה יכול להתבודד כאן ועכשיו. יפה, אבל זה לא קשור. לימוד התורה והקשר אל התורה ולתת לה את רוב זמנך, היא הבסיס להתבודדות. כי אתה בא מתוך דבר השם. כי אחרת, למה שאני אתייחס אליך, סתם, כן, קדוש ברוך הוא, שלום, כן, מה לי בלך בדיוק? מה לי בלך? אם אתה לא עוסק בדבריי, אם אתה מתעלם ממה שאני אמרתי, אז מה אתה רוצה ממני? זה לא מספיק להתבודד. הנקודה להתבודדות היא לחזק את הקשר הקיים. אבל כשאתה לא בונה קשר, על מה אתה מנסה לקיים. אם אין לך רכב, אתה לא צריך לתדלק אותו. נכון? אם אין לך רכב, אתה לא צריך ביטוח. רכב.
לא חייב ביטוח.
אתה חייב בסיס שעליו אתה בונה.
אז מה הסיבה שאנחנו
בונים את זה? ההתבודדות היא מרכיב. אבל זהו, אנחנו לא מדברים על ההתבודדות, נחזור לעניין. לא הבנתי מה?
מה הסיבה שאנחנו
בונים
את השם?
שאלת, ואמרת לך שזה לא הזמן, אתה נעשה בצורה אחרת. לכן אומר הרמח"ל, אומר הרמח"ל, בואו ונמשיך בדבריו. כי הנה העסק הוא מוכרח לאדם לצורך פרנסתו. אין ויכוח שללא עבודה אדם מתקשה להתפרנס. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, החיבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח מקום אל עבודתו, אל העבודה האמיתית, לעבודת השם. נכון, צריך להתפרנס. מה רמת החיים שאתה רוצה לקבוע? תבדוק טוב, תשקול היטב היטב לפני שאתה הפוך להיות עבד לבנק ולכסף. תבדוק היטב, כי לפי רמת החיים שאתה תקבע, תקבע עד כמה אתה תהיה משועבד ועבד לחומר, ולא יהיה לך זמן לבנות את האישיות שלך, את הנפש שלך, את כוחות הנפש שלך, את המשפחה שלך. על כן הצטווינו לקבוע עיתים לתורה. המצווה, החיוב של לימוד התורה והגית בו יומם ולילה הוא הראשון. וקביעת העיתים לתורה נבעה מתוך ההבנה והצורך, כמו שכותב הרמח"ל, צריך להתפרנס, צריך לעבוד, נכון? אז בזמן העבודה אתה לא עוסק בתורה. אבל כמה תעבוד? 4, 5, 8, 10, 12 שעות ביממה? תלוי בך. ואל תתלונן אחר כך שאין לך זמן. כי הרבה מאוד אנשים, כמו שאמרנו, אומרים כל הזמן שמה? אין לנו זמן. אין לו זמן. מוזר ביותר. כי יש אנשים שאומרים, לא רק שיש להם זמן, אלא הם מצאו עוד שעה, ב-20, 25 שעות, והם עובדים. הם עובדים. הם קובעים להם את רמת החיים שלהם לפי מה שיש להם, ולא לפי מה שאין להם. הם חיים על בסיס הקיים. לא שאסור לחלום, לא שאסור להתפתח, מותר. אבל צריך להגביל ולומר לעסק, הווה ממעט. לא לחדול, למעט. לשים אותו באוזן. באמת רק מה שצריך ולא מעבר. נטיית רוב האנשים ממה? זה לחסוך, מה אני אגיד לכם? מניסיון שיש לי קצת יותר מכם, אני חי בעולם הזה בערך שעה ורבע יותר מכולכם ביחד.
שעה ועשרים.
אני רוצה להגיד לכם שאחד הדברים הנוראים שיכולים להיות לאדם בדור שלנו, הוא מתבסס על כסף מזומן ועל כרטיס פלסטיק. זה אחד מהאסונות הגדולים של האדם. כסף מזומן, אתה מחזיק בכיס 2,000 שקל, הם נעלמים בתוך יומיים או שלושה. שבוע אין זכר. אם זה נמצא בבנק, וכל פעם צריך לכתוב צ'ק, זה לוקח אולי גם חודש, אלא אם כן אתה עושה קנייה מטורפת של 2,000 שקל. מדבר ביום יום. כשאדם לוקח את הכרטיס הזה, הוא מגהץ אותו בכל פינה, זה אסון טבע. זה התמכרות ושיעבוד לרצונות ללא הבחנה. איבדת את מידת הזהירות. תסתכלו במגירות שלכם בבית. כמה דברים השתגעתם כדי להשיג כסף לקנות אותם, והם שוכבים במגירות חודשים ושנים ללא שימוש. מישהו איבד את דעתו פה. תסתכלו מה קורה בבתים. אנשים קונים דברים אחד מחפשים את הבוידה ופה לדחוף את זה, ואין להם בוידה. מרוב הדברים שיש להם עודף מיותר, חסר טעם. אבל כמה עבדת בשביל הדבר חסר טעם הזה שאיבדת את כל החשק בו ואת כל העניין אחרי זה תקופה? על זה, זה מה שעשית? ובכל אותו זמן הלך הזמן לנשום. לא יכולת לחייך, לא יכולת לצחוק, לא יכולת לשמוח, היית כולך רץ ומיואש ומדוכה ומחור לעבודה. תסתכלו את המציאות, איך היא תופחת לנו בפנים. הרמח"ל לא מנותח מהמציאות. הוא אדם. הוא חי. לכן הוא ממשיך ואומר, הוא כבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם שיגיע לזהירות. כדי שאדם יהיה זהיר, הוא צריך את הדרכת התורה, הוא צריך את דבר השם, שאומר לו זה כן וזה לא. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא דרך חכמי המשנה, הווה ממעט בעסק. לא אמר לי לך תקביל את רמת החיים שלך, אבל רמת החיים שלך תיקבע על ידך בהתאמה, בזהירות. וכמאמר רבי פנחס בן יאיר, שעל יסוד דבריו כל הספר הזה, אומר, תורה מביאה לידי זהירות. מי שרוצה לטעון שהוא יהיה זהיר, והוא ימשיך וירבה בעסקים, הוא ייזהר לא להיפגע וכו' וכו', רק על פי דעתו, מובטח לו שהוא יגיע לבית המשפט בסופו של דבר, הפשיטת רגל כזו או אחרת. או שהוא יהיה במרוץ של כיסוי חובות רוב החיים. ואדם כזה, שאלה לי לפניכם. אדם מחזיק נכסים בשווי של 15 מיליארד דולר. מה אתם אומרים? הוא ישן טוב בלילה?
לא.
למה לא?
הוא רוצה עוד והוא דואג כל הזמן.
למה לא? מיליארדר.
הוא עלה לא יכול לענות על שאלות כי אני אגן לא יצא לי להיות כזה.
אין לו שקט. הוא לא רגוע. הוא שקוע כל הזמן ולבדוק את מצב הנדלן, את אחוזי המניות. וצריך לזכור שברוב הפעמים אנשים הללו, בדרכם לרכישת אותם מיליארדים, הם משועבדים לבנקים, הם בעלי חובות בלתי סופיים. בוודאי, איך הוא קנה, אין לו, לא נולדים כסף. לוקח הלוואה מפה, ולוקח מפה, וסומכים עליו, ומשעבדים לו את הבניין, וכו' וכו'. רוב חייו הוא לא נהנה ממה שיש לו. ואם תשאל אותו מה קורה, מה המצב, מה הוא יגיד? תשמע, המצב קשה, מצב קשה במשק. הלו, מה קורה? השתבשה דעתך? אתה מחזיק רכוש כל כך הרבה, שימשובי עצום, יחסית לרוב האוכלוסייה במקום שאתה גר. איך אתה אומר שהחיים קשים? תקשיבו למה שאנשים מדברים. תקשיבו למציאות כמו שהיא באמת. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, וזולתה בלי הכוונתה של התורה, בלי הצמדות לתורה שבהכתב והתורה שבעל פה, לדבר השם שמדריך את האדם בדרך הנכונה וקובע שתורה מביאה לידי זהירות ואין שום דבר אחר שהביא אותנו לשם. ומה שאמרו זולתה לא יגיע אליו כלל, ומה שאמרו זל ולא עם הארץ חסיד. אני פעם פירשתי את המילים הללו במשנה, אם האדם תקרא ולא עם הארץ חסיד, אם האדם מחובר רק לארציות שלו, רק לחומר, הוא לא חסיד לעולם, הוא פשוט עבד לארציות, לחומריות, למרדף הבלתי פוסק אחר מה שהוא לא יספיק להגיע אף פעם. כבר אמרנו והזכרנו הרבה פעמים, האדם יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200, הוא לא רוצה 300, הוא רוצה 400, זה בא בכפולות. זה פשוט איבוד של כל המערכת. אחד הדברים שהיום זה טרנד פה במדינה שלנו, שכל זוג צעיר שמתחתן חייב שיהיה לו דירה משלו. מאיפה זה בא? רוב העולם, ברוב העולם, אוכלוסיית העולם, אתה מוכן לתת לי רגע לציין, חגר תחזיר לי. רוב המין האנושי שחי בעולם שלנו, זוגות צעירים או בכלל, גרים בסחירות כל ימי חייהם. וזהו, וזה טבעי להם, וזה נורמלי להם. כי לעולם אני לא אגיע לדירה במציאות הזו, ולכן אני לא ארוץ אחר מה שלא שייך. אני יכול לגור בסחירות, לא קרה כלום. רק פה בארץ יש איזה תפיסת עולם חדשה. כולם חייבים שלם דירה. למה? אולי בגלל שאנחנו עם ישראל רוצים, ככה נמד עליהם זכות, רוצים שלנו קניין בארץ ישראל. טוב, בסדר. אבל זה גם מרדף מטורף. מטורף. תבדוק את היכולות שלך. תבדוק באמת אם אתה הולך להיות משועבד, למי? לבנק כזה או אחר שילבה לך את המשכנתא. אתה הולך להיות משועבד 20 שנה. 20 שנה אתה תרוץ אחר כסף. ואם חד ושלום אין לך, אתה יכול למצוא את עצמך איפה? ברחוב, ושוב בסחירות. אבל בזמן הזה, אתה מאבד את הזהירות, אתה עושה דברים לא נכונים, מתוך הלחץ, מתוך המרדף. שאלה לי עליכם. סליחה, אני רוצה לראות את זיו פניך. כשאדם הולך בדרך, הולך לאיתו, מסתכל, ימינה, שמאלה, הוא נהנה מהנוף, נכון? הוא רואה, הוא מביט, הוא רואה פרטים. אותו אדם כשהוא רץ באותו דרך, הוא יראה את הפרטים. הוא רץ. הוא מאבד פרטים, הוא לא שם לב, הוא לא מתבונן לא ימינה ולא שמאלה, הוא רץ. זאת אותה הדרך. אבל היא שונה לחלוטין. כשאדם במרדף, הוא בורח. הוא רץ, הוא בורח ממישהו שרודף אחריו. אומר הרמח"ל, העסק, המרדף אחר רמת החיים, גורמת לך להיות נרדף, ואתה לא שם לב לפרטים בדרך, ואתה טיפול, ואתה תנזק, כי אתה מנותק באמת לאיך הולכים בדרך. כן. כן, אבל אני עכשיו לא רוצה להשוות אותנו לבעלי חיים, כן? כן, אבל כן, נכון. ממשיך הרמח"ל ואומר, וזה כי הבורא יתברך שמו שברא יצר רע באדם, ושברא התורה תבלין לו. וכמו שאמרו ז"ל, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין, אני הופך דף, אולי אצלכם לא צריך, זה ספרים אחרים. והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו, אל הרפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשוב להינצל זולתה אינו אלא טועה. רק מי שממעט בעסק ועוסק בתורה, יש סיכוי גדול יותר שהוא לא ינזק בדרך. שיהיו לו ברקסים, שהוא יראה את תמרורי העצור, שהוא יראה את התמרור שאומר זהירות, שפה לפני תהום, זהירות שוליים צרים, זהירות סיבוב מסוכן, התמרורים כל הדרך. אבל מי שרץ אחר הכסף והממון לא רואה אותם. הוא נוסע כל כך מהר בדרך שהוא לא שם לב לתמרורים, כי הוא עסוק בדרך, בריצה, בנהיגה הזו, הוא צריך לשים לב לכביש. ואז הוא גם מוצא את עצמו לפעמים בתהום, כי הוא איבד את המהירות של הסיבוב, והסיבוב מסוכן, וזהו, והוא פשוט עובר לצד שני. במעוף קל, אבל כואב למטה. ואז יש לו נזק כפול. בלי הכוונתה של התורה ומוסר האלוקי שיש בתורה ובדברי רבותינו, החיים שלנו הם מסוכנים. הם מלאי מהמורות, מכשולים וסכנות. אבל מי הכניס את עצמו לשם? לתוך הסכנות? האדם שקבע לעצמו רמה, רמת חיים שהוא רוצה בה מעבר ליכולת שלו. ואז הוא הופך להיות נרדף. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, ויראה טעותו מתי? לבסוף, כשימות בחטאו. אז אני אולי אקח את הדברים, אני קצת ארכך את דברי הרמח"ל, אבל אדם יכול האדם יכול להגיע בגיל 70, 80, ולמה אני, קל לי להגיד את הגיל הזה כבר, כי אני קרוב לחלק מהמספרים הללו, ואתה מסתכל אחורנית, ברוך השם, תודה לאל שאני נמצא, שאני נמצא בעולם של תורה.
מה זה בעולם?
אבל אני אומר, במציאות שהתורה זה יהיה מרכז ענייניי. אני מודה להשם שאני שם. אבל אני רוצה להגיד לכם, בלי להסתיר, שאני מצטער שאני בעולם הזה של תורה פחות מדי זמן. פחות מדי מסך החיים שלי. ולא עשיתי דברים, לא יודע, שהם לא בסדר. אלא התפיסה שלי הייתה בכיוונים כאלה ואחרים, שעסק התורה היה, כן, קיים, אבל במינונים אחרים. אבל הפלא ופלא, כשאתה מגיע לגיל 70, 80, והילדים כבר גדלים ויש נכדים, ואולי אפילו נינים, וכבר מרגישים את הקור של אותו מלאך שמתקרב, והאווירה מתקררת כי קשה להזיז את הרגל, ופתאום כואב ככה, וקשה להיות במדרגות, יש סימנים מקדימים שאתה מתבגר, והרחם עוד מעט עובר למחזור, והנשמה חוזרת הביתה. יש סימנים בגוף של האדם, הוא מזדקן, הגוף שלו לא אותו דבר כמו בחור בן 18. גם הוא מאוד רוצה. ואז האדם מתחיל לחשוב, וואי וואי וואי, ובינתיים הצטרפו למשפחה הנכבדה שלך, חתנים וקלות, שבאו בגלל שמישהו, הילדים התאהב בזה, מישהו זר, שלא הכרת אותו דקה לפני זה. ועכשיו בבני המשפחה, וכל מה שעמלת, השקעת, ועשית עוד מעט, נשאר כאן, ואתה הולך מכאן, עייף, עייף, יגע, חולה לפעמים. וכל מה שנשארת פה, ייקחו אחרים. אז אם כן, עולה שאלה. אז בשביל מה כל זה? איפה האיזון? איפה אתה שם את הדברים נכון? מה אתה משאיר בעולם? אתם לא מכירים את זה, כי אתם גדלתם בדור של השקר החדש. אבל אני עוד גדלתי בדור של הלירות והגרושים. ואנשים החזיקו כסף שהיה לו ערך, ובין לילה היה כמו הקיקיון של יונה. היה לך 1,000 לירות, ולמחרת בבוקר, בגלל שהממשלה החליטה, זה הפך להיות 100 שקל. אבל אתה רוצה, תרקוד הורה, אתה רוצה, תשיר שיר, אתה רוצה, תבכה. מה זה מועיל? זה נהיה 100 שקל. אז התאוששת מה100 שקל, עד כמה שנים אחר כך החליטו שזה לא מספיק, ונהיה שקר חדש. ועד המאה שלך הפך להיות 10 שקל. למה? כי ככה החליטו. מה האדם חושב לעצמו? אומר רמח"ל, בלי הכוונתה של תורה שאומרת לאדם, תיזהר, האדם מאבד את עצמו לדעת, כלומר, את דעתו. הוא מאבד את הדעה שלו. הוא מאבד את השכל שלו. לכן, היות וקיבלתי על עצמי להגביל את השיעור לזמן המאוד קבוע שלו, המזגן גם כן מפסיק באופן אוטומטי. בסיום שיעור, אז אנחנו לפני סוף השיעור, לכן בואו נקרא בפנים ונסיים פה את החלק הזה. אומר הרב הרמח"ל, כי הנה יצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם, הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות בעולם, משיר כזה, נכון? ידעתי, 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 נכון? כן. ולא ייקח הרפואה שנבראה לו שהיא התורה, כמו שכתבתי, לא ידע ולא להרגיש בתגבורת חוליו, אלא כשימות בחטאו וטובת נשמתו. האדם במרדף כל כך משוכנע שזהו, זה נכון, כך צריך להיות. הנה כמו שמענו. מה, צריכים לחיות, לא? הוא כל כך משוכנע בדרך הזו. כי היצר רע התגבר בו כל כך, כי באמת בינו לבין התורה יש קשר חברי. יש לי ידיד. לא, יש לי ידיד. אתם מכירים את זה? יש לי ידיד רחוק.
ידיד וואטסאפ.
יש לי ידידים, כן, ידיד בפייסבוק. לא ראיתי אותו מעולם. או פעם אחת נפגשנו. יש לי ידיד. הוא מתייחס את התורה כאלה, זה ידיד, כן, נמצא ברשימת אנשי הקשר. במקרה כזה, האדם לא מרגיש איך המחלה מתגברת. מתי הוא ירגיש? הוא ייפול. למה זה דומה לחולה שדרש ברופאים? והכירו חוליו ואמרו לו שיקח סם זה, כלומר תרופה זו. והוא מבלי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, דבר נורא מדהים אומר, יש פה משל מתוק, יניח הסם ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, מה לא ימות החולה, הוא ודאי. אדם, חולה, הולך לרופא, הוא אומר לו, שמע, הבחנו את המחלה שלך, זאת התרופה, הבן אדם הולך, בלי שהוא מבין ברפואה כלום, ולוקח מה שבא לו, תרופה אחרת. הוא ימות, כי זאת התרופה למחלה, ולא אחרת. לכן כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בכל יצר הרע ובכוחו המודבע בו, אלא בוראו שבראו. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר רע. זאת אומרת שהוא מכיר אותו טוב מאוד, איך הוא חי, איך הוא קיים, איך הוא פועל. הוא עשה אותו. והקדוש ברוך הוא אומר, יש דבר אחד שאני יודע, כי בדרך מערכת ההפעלה שלו, יש ווין ווין. והניצחון הוא עליו רק דרך תורה ומוסר התורה. רק ככה הוא עוצר. הוא עוצר את ההידרדרות, הוא עוצר את המרוץ. והוא שהזהרנו שהרפואה לו היא התורה. אז אם כן אומר רמח"ל, אני לא מבין. מי איפה יניחה, ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפילו יעורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש את האמת. תנסו לעצור בן אדם באמצע המרוץ אחר יוקר המחיה ואחר הרמת חיים שהוא קבע שהוא רוצה להגיע, תעצרו אותו באמצע, נראה אתכם. זו רכבת דוהרת, קטר דוהר ללא נהג. ללא נהג. הוא ידרוס אותך. אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה, ציוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות, שיביאו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זל, הלוואי, אותי עזבו, שומע? היי, המתבודד, אומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי ואותי הם עזבו, לא צריך את ההתבודדות שלהם אליי, שלא ידברו איתי. ותורתי שמרו, שיקפידו על התורה. אחר כך הם יחזרו אליי בדרך השנייה. אבל אני מעדיף שאותי הם יעזבו, שלא יפנו אליי. שלא יכירו אותי, אבל שישמרו על התורה. זה נראה לי חורה סתירה. כזאת אומר לו, התורה היא הרפואה לך. אני עכשיו מתייחד בצד הרפואי. בראתי אותך, אני יודע מה הקשיים שלך, יודע את החוזקות, יודע את החולשות, בראתי גם את יצר הרע, ואני מכיר אותו טוב. ואני רוצה שתחיה. והחיים שלך יהיו חיים רק אם תהיה מחובר את תורתי. שהמאור שבא מחזירה למותר. בסדר, נחדש את הקשר. חדש ימינו כקשר, בסדר. אבל אם האדם התורה בשבילו זה משהו שולי, לצערנו, ורוב חיה עבורה סביב הכסף והעבודה ורמת החיים, הוא מת. הוא ימות בחולי הזה, כי זה יגבר. הוא לא יוותר, הוא יוצא עוד ועוד ועוד. כן, זו האמת, היא ברצה גדולה. אבל היא שמחה גדולה כשמכירים את האמת. כי אין טוב מהסרת הספקות. והנה בכלל זה, גם כן קביעת העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו, כמו שכתבתי למעלה. ומלבד כל זה, מה שישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא ודאי שלא יאבדהו, אלא יוחש בו מיד ולא ירפאו, לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. ידם, אחד הדברים הנוראים של הדור שלנו, שזה אחד הדברים שאני מנסה עשרות שנים להבין, ואני באמת לא מבין. בעבר באמת לאדם לא היה טיפת זמן לנשום, כי הוא היה צריך ללכת לשאוב מים מן הבאר, הוא היה צריך כל דבר לעמול קשה כדי להגיע לדברים מינימליים בסיסיים שלנו היום. היום אצלנו הכל באצבע, מדפדפים, הכל זריז, הכל מהיר, הכל אינסטנט, הכל מוכן, ואנחנו אומרים שאין לנו זמן. לא מבין איך יכול להיות. את הזמן שנחסך לי ללכת לבאר להביא מים, היום אני פותח את הברז, מה אני עושה עם הזמן הזה? רגע, הוא היה, לא?
יש לך זמן.
הוא נעלם. רגע, מה אתה עושה איתו? אתה כבר לא צריך אותו.
יש לך זמן, אבל אתה מעדיף...
אתה מבזבז אותו? אתה מבזבז אותו כי אתה קובע לך עוד דבר ואתה רץ אחריו. אם האדם יבדוק כמה זמן הוא מבזבז על שטויות שאין בהם שום ערך, אפילו ערך מינימלי. באמת מינימלי. הוא יהיה בשוק. עם זה שהוא עובד ועם זה שהוא צריך לפרנס. תסתכלו כמה זמן אדם שורף לחינם. זה התגברות יצר הרע, התגברות החולי, כי האדם הזה, בזמן הזה, היה צריך לעשות משהו אחר. יש לך זמן פנוי, תדבק בחזרה באמת, תפוס ספר, תלמד תורה, תתקרב לקדוש ברוך הוא מחדש, כי התנתקת ממנו מקודם. רץ לאחר אלוהי חסף ואלוהי זהב. לא. אז אני אעדיף לדפדף בטאבלט, אני עדיף לשחק משחק פוקימון או משחק אחר, וזהו. להעביר את הזמן, לשרוף את הזמן. הנה, סימני המחלה המדאיגה שיש באדם, ולך תגיד לו את זה, ותגיד לך, לא, מה פתאום, אני נרגע ככה. יצר הרע בהתגלמות. וזה סוחף ומתרחב ומכה שורשים. אם האדם לא עוצר את הקטר המטורף הזה, הוא יעצור ביום שבו הוא יפסיק לחיות, וברגעים האחרונים או בשלבים האחרונים הוא יגיד, וואי וואי וואי, איך בזבזתי את החיים ולא נשאר לי כלום. כי באמת זה כלום, כי הכל נשאר כאן. לשם אין סוכנות הובלות. אין הובלות גן עדן, אין משרד נסיעות עם מעמיסים שמעלים על המסעית ומעלים איתך את כל מה שיש לך. הכל אתה משאיר פה, שום דבר אתה לא לוקח לשם, מכל שעמלת כאן תחת השמש. רק דברים רוחניים עולים למעלה, תבדקו, תנסו להעיף דברים שהם רוחניים, הם יעלו למעלה. הדברים החומרים תמיד יפלו למטה. החומר נשאר כאן. והרוח עולה, כמו שאומר שלמה המלך, למעלה למעלה. זה החלק הראשון בפרק הזה. יום טוב לכולם. כל טוב.